טוב, אני רוצה באמת להקדים, אני לא... גם שלנו קידוש, ששמענו בבטח, שלמדנו כמה, נתתי שיחה על הצדדים המשפטים של מסכת, זה לא איזה משהו מיוחד יוצא דופן, לכבוד זה שהגענו פה עוד כמה שיעורים בנושא גיטין, זה פשוט עוד שיעור חזרה שיעור חזרה שלהם. הקדמה יותר חשובה, הנושא הזה בסופו של דבר, או כשדיברנו על הצד המחשבים של בבא קמא, זה הרבה יותר ארטילאי וכו'. כשדברים על הצדדים במחשבים של גיטין, לא מדובר בדבר שהוא בהכרח גם ארטילאי. זאת אומרת, חוץ מסוים מהציבור הכללי בכלל, וגם הציבור בישיבה, בא במגע זה או אחר, אם עולם הגירושים, אם כבני זוג, אם כילדים, והדברים מאוד רגישים ולא פשוטים. אני אשתדל לא כמה לא לדרוך על שום גישה, אבל בעצם העיסוק בנושא הזה, יש איזשהו מתחייבת גם רגישות, אבל גם נכונות בסופו של דבר להתמודד עם התופעה ולא רק להדחיק אותה. טוב, נפתח בנושא המחשבתי ונגיע למחים בסוף. בנושא הראשון שמתבקש כשבאים לדון בצדדים המחשבתיים של גירושין, זה בראש ובראשונה עצם לגיטימציה, מדוע התורה נתנה לגיטימציה לגירושין. יכול להיות שהיינו כך רגישים לזה, אולי עובדה שפחות בדתות אחרות או ספציפית בנצרות הנושא הזה מאוד לא פשוט, וכידוע הקתולים לא מאפשרים גירושין, ומי שזוכר מהפרק התשיעי, אז זה שתי דבר ירושלמי, יש לי אחד ירושלמי שהם צודקים, בישראל נתתי גירושין ולא באומות, אז בירושלמי פה בסוף המסכת יש דעה אחת, שבישראל נתתי גירושין ולא באומות, הכוונה שגויים מתגרשים בהסכמה הדדית ותו לא, ויש דעה שנייה שגוי לא יכול להתגרש. זאת אומרת, התפיסה הזאת יש לה אחיזה גם במקורותינו ולא רק במקורות חיצוניים. ואז בעצם השאלה המתבקשת היא, מדוע בכלל מכניסים מנגנון של גירושין כאופציה תורנית? עוד דקה אני אחדד את השאלה, אני כבר אציין, פרשנים שהיו במגע יחסית הדוק עם העולם הנוצרי, אז כבר הנושא הזה נמצא אצלהם במרכז של היום, למשל פרשים ספרדים של מאה ה-15, ספר החינוך רואה צורך להתמודד עם זה חזיתית, אברבנאל כמובן, ויש להם שם טענות מטענות שונות, אני לא אכנס כרגע לכל שכותבים, מי שרוצה שיסתכל שם, והנושא הזה בעצם מחייב איזשהו מענה. פה דיפה נחדד, למה זה קושה? למה לא? למה שלא יהיה מודל כזה? ולכאורה הרי זה מתבקש, הרי הם החליטו להתחתן, הם יכולים להחליט להתגרש, להתייחס לזה עוד רגע. אבל השבח חלקה קיימת, כי נכון שאדם החליט להתחתן. מצד שני, אנחנו בעצם רואים את זה כאיזשהו שאיפה ויעד של כל אדם. אנחנו באים ואומרים, זה בניגוד לקתולים שוב פעם, אנחנו באים וטוענים שלא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, זה רצוי. לפי הרמב״ם, נישואין זה מצווה, וזה מצווה בגלל שזה ממלא את ייעודו של האדם. בסופו של דבר האדם הוא מגיע לייעודו בידי כך שהוא נשוי, גם בגלל נושא הולדה, ולא בגלל נושא הולדה. מי שזוכר כתובות, אז הראש באמת רואה את כל המצווה בהולדה בלבד, אבל הרמב"ם אומר את זה לא בהולדה. המצווה היא בעצם הזוגיות, שזכר ונקבה ברעם, וזה חוזר פה קצת לגמות בכתובות, האם אדם נברא ביצירה אחת או בשתי יצירות, אבל התפיסה שם שאדם מחזר לוידה שלו, וכל הדרשות ששומעים בשבע ברכות, מרווקים מושבים למיניהם על חשיבות הנישואין ו... וכו'. בסופו של דבר המחירים זה אמת אמיתית. אנחנו באים ואומרים אמת, מקדש אמור ישראל חופה וקידושין. אנחנו גם מאמינים שהיות שלאיש ולאישה יש תכונות שונות, הם משלים אחד את השני, והתא המשפחתי נבנה על ידי התרומה המשותפת, שכן הזו איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ואילו בשר אחד, אדם לא סתם עוזב את אביו ואת אמו. אדם עוזב את אביו ואת אמו בגלל שיש לו דבר עמוק יותר ומשמעותי יותר בנישואין, והוא מגיע לידי איזשהו השלמה ושלמות, וממילא זו מגמה מאוד מאוד רצויה. אתה אמור להיות שם. ושוב פעם, הגמרא מדברת שמצוטטת פעמים אין ספור בשבע ברכות, שלא, אין אדם עשה איש עד שהוא מתחתן. אם אני רואה את זה בצורה כזאת, אז מצופה שכי הגעת לכך, תישאר שם. כאילו, זה כמו להבדיל, כמו שאני אומר לילד, אתה לא יכול ללכת לחור בזמן. כאילו, הגעת לבר מצווה, אתה לא יכול לעשות ריברס ולהיות עוד פעם בן שבע. אם אתה הגעת לגיל 20, לא יכול לחזור לגיל 13, אז הגעת לשלב המתקדם יותר של הנישואין, לא תוכל ללכת אחורה ולבטל את זה. אז לכן יש פה איזשהו נקודה אמיתית, ולא רק שהם נותנים. עכשיו, אני לא אכנס פה לשאלה או להסבר שכמעט מתבקש, והיינו מה המודל, איזה מודל שנישואין מניחים בגירושין. יש ביום שני אמור להיות איזו הרצאה שלמה, ואני לא רוצה כרגע לעשות חצי שיעור, שזה גם עשו מהתורה, וגם זה גם לא חסד אורחים להתחיל לקחת חצאי משפטים, וכשמישהו אמור לדבר על זה בעוד שכאילו ההרצאה מסודרת יותר, למרות שהדברים האלו מאוד מאוד קשורים כמובן. האם מאפשרים או לא, או לא מאפשרים גירושין, זה תולי בכם מאוד במודל של נישואין שאתה בונה לעצמך. וכמובן, ככל שהמודל הוא יותר אנושי, אז בסוף אדם יכול לבטל את זה. ככל שהמודל הוא יותר אלוקי, בסוף אדם לא יכול. כמו, הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים וחשובים לנושא הזה, אבל ביום שני אמור להיות מטופל, כמה שאני מבין. לכן אני חיצלתי את השאלה פה בכוונה, שגם המודל האנושי לא טוב להיות אדם לבדו. ולכן, מדוע התורה אומרת מאפשרת זאת? אז כמובן, התורה מאפשרת, היא לא בהכרח רואה זאת בחיוב, תלוי באיזה נסיבות, וזה הסוגיה הפרקצ'י שעוסקת בעילות לגירושין. אבל פה אני רוצה אומרת, להתמקד בנקודה הזאת. אז כמובן, הלגיטימית הבסיסית, בנויה על כך, שבסוף ברמה זו אחרת, אנחנו כן רואים את הנישואין כשותפות. או ממש אחרת, הנישואין, ונדבר על זה בהמשך מן הדר, הנישואין ביהדות נתפסים כאחד משניים, אם יצא אחד לגבי השני, אם יצא אחד מקביל לשני, מודל אחד שכי כך איש אישה, איזשהו לקיחה וקניין, מודל שני, השותפות, אומרת, איזשהו... ודבק באשתו, יש לו מודל של כי כך, ואת המודל של ודבק, בין כך ובין כך, אז האנשים יוצרים, ניתן תיאורטית לפירוד, אבל כמו עדיין השאלה מרחפת, האם התורה תרצה, אז כן, זאת אומרת, אציג שתי פנים בנושא הזה. פן אחד, בצורה הבאה, והיא... אני חושב שאלה שהיא לא שאלה, אני חושב שאלה שהיא בעצם רק בשביל תירוץ, היא לא שאלה, אבל בכל זאת שאלו אותה בשביל צד אחד לנקודה. אדם יכול לגרש את אשתו, הוא לא יכול לגרש את ילדיו, למרות שזה מתחשק גם לפעמים. אדם אין לו את היכולת כמו להתנתק מהילדים שלו. לילדים אין שום יכולת להתנתק מההורים שלהם, כמה שלא ירצו, אומרת... אנשים נשארים ותפגשו לפעמים אנשים בני 80-90, אז הפוך, הם כל הזמן עסוקים בהוריהם, אם תפגשו אלמנים או אלמנות בני 90 פלוס, שעדיין, עדיין מת ככה, כוחותיהם עמהם, הם הרבה יותר עסוקים ותרודים בשאלות, מערכות יחסים עם הוריהם, מאשר עם, מאשר בכך עם בני זוגם. עכשיו, כמובן, התשובה, אמרתי, זה לא שאלה, ברור שזה לא שאלה, כי את הילדים אתה לא בוחר, ואת הבן זוג אתה בוחר. אבל יש פה נקודה שכן רוצה להבליט. וזאת הנקודה הבאה. מערכת יחסים, הורים ילדים, שונה מאוד מבני זוג. בני זוג בנויים מהשותפות. וגם על פי דין זה כך, אשתו כגופו. יש הלכות שבהם הבעל והאישה הם היינו הך. אותה גמרא שפגיין דיבור בסנהדרין, מה עוד אתם אדם קורא את זה עצמו, אצל אשתו לא אמרין, אני כמה שמלן. זאת אומרת, בענייני עדות, אנחנו, אומרת, אני כרגע דקה אחת אני אזכיר, אני מקווה שאני מזכיר ולא מחדש, את שיטת הרייבד הידועה שם לגבי עדות. אז מה אומר הרייבד? הרייבד אומר כך, בעל דבר הוא לא עד. יש עד פסול ויש בעל דבר. בעל דבר הוא לא עד, הוא הנידון, הוא לא העד בכלל. אז ולכן בבעל דבר אומרים פלגינן, בעדים אני אומר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, בעל דבר אני אומר פלגינן, פרו נרווני רצוני, אני אומר פלגינן, כי אתה לא עד פסול, אתה בכלל לא עד. עכשיו, בגמרא בסנהדרין יש הווה אמינא. מה עוד יתה אם האדם קובץ לעצמו, שפרשותו של רייבד הכוונה, הוא בעל דבר ולא עד? מה עוד יתה אם עצמו אמרין אצל אשתו לא אמרינן, אשתו היא עד, מה פוש עד? אדם בחוץ שצופה עליך. אז אומנם קרוב ונוגע בדבר, ובכל זאת מישהו אחר, כמשמלן. דהיינו, מסקנה היא שגם אצל אשתו יש פלגינן. ולמה יש פלגינן? כי אשתו כגופו, היינו הך. ויש עוד הלכות נוספות, זו דוגמה אחת בולטת. וכמובן, הפסוק אומר את זה, בדבק באשתו, ואילו בשר אחד, ופה אני הולך כרגע בעקבות הרמב"ן, שבשר אחד, לא כמו שרש מהילד, אלא בשר אחד הכוונה, בני הזוג. הם הולכים את אחד. ונישואים בנויים, בסופו של שותפות, ועל חשיפה, ובעצם תוקח שני עצים, ויהיו לך הדין בידיך, זה הופך להיות אחד, ואתה לא, אתה בעצם יוצר יחידה אחת, אצל ילדים, בסופו של זה לא כך. הילד הוא אמור להיות המשך מואשתך, אתה מעביר את הלפיד לדור הבא דרך הילד, אתה מעביר לו תכנים, מסורת, אתה מנחיל לו. אז כשאמרנו יש נוכלין, ונתנתי שיחה דומה ביש נוכלין, אז יאמרו שפרט הירושה היא העברת המורשת הדור הבא. זו פרט קריטית, אבל זה לא משקל את האישה. בזוגיות, אתה לא מעביר לדור הבא. אתה פשוט, אתם מצטרפים לחלום ביחד. ויהיה, אתה מעביר לו, והוא לוקח את זה צעד נוסף. זה גם פסיכולוגי נכון, כמובן, כל המשמעות של גיל ההתבגרות, שהילד מתנתק מההורים והופך להיות עצמאי, הוא כבר לא ההורה, הוא שונה, וכמובן כל הסיפור הזה, גם ברמה הלכתית, כל הפלגן הזה לא קיים אצל, לא קיים אצל ילדים, כי כמו הילד הוא באמת ייצור עצמאי, מאוד חשוב, אתה כמו מנחיל לו, אז כשיאלנו, אז קבורה, יש דבר נורא מעניין, יעקב אבינו מתלבט, או תראות, יש את האופציה, להיקבר אצל לאה או אצל רחל, סליחה, להיקבר אצל רחל, או להיקבר אצל אבותיו. הרי כשאומר ליוסף, תקבור אותי, מה אתה מכפלה, אז הוא מתנצל. ואני בואי פדן מת על רחל בדרך אצלו אפרת, וכבר שלך באתי בית לחם, ואתה תקבור אותי שם, אתה תקבור אותי אצל אבותיי, קבורתני וקבורתם. ויעקב שם מתנצל, עכשיו לא שמתנצל, יש שם דילמה. הדילמה היא, האם אני רוצה להיקבר אצל אבותיי, או רוצה להיקבר אצל אשתי? ניקח דילמה דומה, קצת שונה, מיכל בת שאול, היא יכולה להסגיר את בעלה ליד אביה, היא יכולה להבריח את בעלה ולמרות את פי אביה. אז שמה היא נאמנת לבעלה ולא לאביה. יעקב בוחר להיקבר אצל... מה ההבדל? ההבדל בנקודה הזאת. שמה מיכל בת שאול מרגישה שבסופו של יום אשתו כגופו. אומרת, הבעל והאישה הם אחד, וכשהם את חייהם, אז היא צריכה להיות נאמנת לבעלה ולא לאביה, וזאת פרשה, אתה שמחדד מאוד את, את המתח שם בין הבעל לאב, אבל המכרה היא תורת הבעל. קבורה נתפסת כמעבר דורות, בתנך. זאת אומרת, הרגישות המודרנית היא פחות ככה. אנשים היום בדרך כלל נוהגים לקבר ליד נשותיהם, ולא דווקא קברי אבותם. יש זה כמה סיבות, גם את החיים המודרניים, אבל בחלקו, זה גם רגישות. אז יעקב, דברים שהם קשורים בהנחלת מורשת, הילד הוא הדור הבא, דווקא זה אומר שהוא שונה ממך. והוא לא היינו הך, בגלל שהוא שונה, אז עברת הדור הבא. לעומת זאת, השותפות היא כמו עם בן ובת הזוג. על כן, טוב, אני אתן לכם עוד דוגמה שאני חושב שהיא ראויה וחשובה ומעניינת לעצמה. אם אתה יכול לספר לשון הרע לאשתו, אדם יש לו יודע משהו, אם יכול לספר לאשתו, אז החפץ חיים בוסר את זה. אבל כל מה התפלטתי על זה, ואחרי זה נודע לי ברוך השם שהפוטנר גם כן חלק על זה. הוא אמר, זה לא ידע לדעת שבן אדם מסתים את שבן אדם חי עם אשתו, הוא לא מספר להכל, את ההגדרה של אשתו כגופה, אומרת, זה היינו רק, זה יחידה אחת. אדם יכול לספר לאשתו כל מה שהוא יודע, אפשר לספר לבעלה כל מה שהיא יודעת, כי הם חיים, זה לא שני אנשים שונים. אז אני מספר לחבר של לשון הרע. אנחנו פשוט חולקים במשותף את מכלול החוויות, ואני חושב שזו פסיקה הגיונית ביותר ומתקבלת על הדעת מאוד, כי ניסויים כמו בנויים על כך שהכל משותף, אז גם האינפורמציה באמת, או גם כזה העיבוד עם עין של האינפורמציה והחוויות וכן הלאה. אז עכשיו, איך כל זה קשור לגירושין? שבחלקו זה קשור לנקודה הזאת. אתם לא נגיע כזו שותפות, כזו אמת, ממש אמת, שבדבק בשתו ואילו בשר אחד, לצערנו לא תמגיעים לזה. זאת מציאות, מציאות לא פשוטה, אמת. זה אידיאל נשגב, אבל לא תמיד קל להגיע לזה. אם יש הזמן, יש לדעת קצת בהמשך להתייחס לכך. לא תמיד ניתן פשוט להגיע לכך, אז בעצם אתה לא מגיע למטרה שהצבת על עצמך. והניסויים לא בעצם מגיעים לפוטנציאל או למקום שאמורים להיות שם. לכן התורה מאפשרת לבטל אותם, כי פשוט לא הגיעו. אם אדם יש לו ניסויים שהוא מרגיש כמו כל כך קרוב וכל כך שבעצם ממש אחד והוא מרגיש אשתו כגופו ממש, ברור שהוא לא צריך, ברור שבאמת נדבר, נעזור בית שם בתהילה, תקחו את הלטר בקיבה שנייה אחת. אפילו מצא אחר, נעים אין יכול לגרש. זה מניח שאתה משתחל באותו מקום. אם הייתם באותו מקום, אני מבטיח לכם, אני לא מתכנן מחר בוקר, אני צריך להגיד שמישהו פה יותר נעים ממני, ולכן אני רוצה להתחלף איתו. זאת אומרת, אדם על עצמו, זהו זה, הוא הכי נעים. הוא לא חושב לחפש מישהו אחר. אם אדם מרגיש שהוא משתו, הם אחד, המושג נעימן לא קיים, בגלל שהם אחדים. לפני שהתחתנתי, כשאחד בפורים אמר לי אחד הקולניקים, הוא אומר לי, אני התחתנתי עם אשתי, אני יודע שיש בה, יש תחום מסוימות שיש אחרות שאין לה. שדעו אחרים, בתכונות XYZ, כל מיני אחרות עולות עליה. אבל זה בכלל מטריד אותי. אני שלי ואני מרגיש ב-100%, עד כך הבנתי את זה. היום אני בטא מבין, לא אומר בטא, היום אני מבין אותו לחלוטין. כמו שבצע אמר, אם לא יחס חברותה, הייתי מחפש, אני יודע מה, הייתי מחפש אשת עסקים, אז מה שבצע אמר זה לא פשוט. אני לא בא לשאול מה ה-IQ שלה. אני אומר כאן, אני והיא אחד. היא אני ואני היא. מה אכפת לי שמישהו אחר? נניח אני יודע, אני יודע שאנשים אחרים יש IQ גבוה יותר ממני. אז מה זה? אני מרגיש רע עם זה? לא, כי אני מרגיש. אני זה אני וזהו זה. אומרת, זה אדם לא רוצה לצאת מתוך האור שלו ולהיות מישהו אחר. אז אותו דבר, כשאתה מרגיש קרבה כזאת, אתה לא, אין מושג נע אחר נע הימנה. פשוט לא קיים, כי אתם פשוט אותו דבר. כמו שאני רוצה להחיב יד ימין, ביד שמאל וכדומה. אז נדם מגיעים לכך, באמת, ברור שאין הווה מינה, וגם לא תהיה לגיטימציה לגרש. לא הופיע בקיבה, ולא הופיע בצ'אנה, ולא הופיע בתילן. אבל גירושין נועדו, כשהם לא מגיעים, לא ימצאו במקום הזה. כשהם יוצאים במקום שלא יצאו להגשים. אז אם בעצם אתה אמור להגשים איזה ערך שבדבק באשתו, ואין בשר אחד, ולא ניתן להגשמה, אז במקום להגיד, אז בוא תהיה במקום של רבע, שליש, חצי, שלא הגעת לאידיאל הזה, אז תורה מאפשרת לך לצאת מזה. כמו שיצא ידים, זה לא... אתה אומר ללמד אותו, אבל זה החיים שלו. אז לא אגיד, הוא לא הגיע למקום שלו, אז אכן אתה מגרש אותו, משהו כזה. אני מכן זה... כי באופן בסיסי, זה החיים שלו, זאת אומרת, תפקידך לחנך, תפקידך ללמד, אבל זה חיים שלו. אז אחרי, אתה לא בוחמת אם לשמוע קשר, לא לשמוע קשר, זה בכלל תפקידך. תפקידך הוא להעביר אליו את המסרים. אבל כמובן, כדאי לדעים פה, אני משחק איתה קצת כדאי רטורית. מה שבאמת חשוב לי פה זה הנקודה לגבי הזוג של עצמה. מעניין, הסובייצ'יק בבדם וביתו דווקא מעשה ללכת בכיוון הפוך מה שאמרתי כרגע. הוא שם גם כאמת, הוא דן בשאלה הזאת של לגיטימית הגירושים. אני מציג שם התזה שגם מאוד אופיינית לו. היהדות איננה מכירה את העיקרון הקובע כי יש לבטל את הנישואין, אין אנו רואים את הנישואין כהתחייבות שאין לשנותה וכו'. נראה שתחפש את התשובה שאז בשתי תחומים, תורת האישיות ותורת הקדושה. בתורת האישיות, מה שהוא אומר זה כך, הוא אומר שבכל אדם יש פן חברתי, ויש כאילו פן של טוב להיות אדם לבדו, ויש פן שני שהוא דווקא אינדיבידואלי לחלוטין. הוא בעצם טוען שבכל אדם יש את האישיות המיוחדת, שגם במסגרת הנישואין היא נשארת פרטית ולא משותפת. הנישואין למרות אופיים כברית אינם מוסד בערך אבסולוטי, יש שם קשר אובייקטיבי, אבל קשר זה מוגבל לאדם הראשון לחווה קריגמטים. קריגמטים בכוונה נושאי מסר, או יכולים להחליף מסרים אחד עם השני, או להיות שותפים ב... המסוגים לקבוע סטנדרט אחיד לחוותם מהסטנדרט לאובייקט. יצירת קשר נישואין איננה חודרת את עומק ליבה של האישיות הנותרת בחזקת מסתורין. הוא בעצם מצייר שלכל אדם יש עולם פנימי מיוחד לו, שגם אשתו בעצם לא חודרת אליו, ולכן בעצם יש לו כאילו שני דינים באדם, כמו שיש לו בכל כתביו ברמה זו אחרת. אז יש את האדם המשותף, החברותי, המשתף, ויש את האדם המסתורי, שלא נותן אף אחד לחדור לתוך הקודש פנימה, כולל גם אשתו. וכל אדם לא יהיה בואה למה לדבורה לקודש לחפר, הקודש הקודשים הפנימי הוא של האדם עצמו. ואז בעצם אומר ככה, יש 50% מישיות שלך שהיא בנויה לבשר אחד ודבק באשתו. 50% שאדם נבע לבדו ואף אחד לא יכול, אף אחד כולל גם האישה או כולל גם הבא, לא יכולים לחדור למקודה הזאת. ולכן התורה לא... אפשר גירושים, כי מהפן שדבק באשתו לא היה צריך אפשר גירושים. אבל אפשרו את זה מהפן של השני. יש פן אחד שאתה כל כך שונה ומיוחד, שלכן גירושים זה בעצם מקום שתיים להיות אחד. אבל בעצם כל הזמן אתה אחד ולא שניים, מהזווית המסתורית. מהזווית השותפית, החברתית, אתה בעצם אחד ולא שניים, וזה לא היה הגיוני להתיר את הקשר הזה. אבל אף פעם לא שמת, לא בעצם נתת את כל אישיותך לנישואים. נתת רק חלק. חלק שלא נתת הוא זה שעכשיו בא וחוזר לעצמו. זה בעצם הקשר שלו. ואז לדעתו הפוך, הגירושים בנויים על כך, לא שלא השגנו את השותפות הרצויה, שאין דבר כזה שותפות רצויה, סליחה, שהשותפות היא רק 50% מהסיפור, ויש עוד 50% אחרים. זה כבר מציג מודל שונה עכשיו, אומר דבר אחד, שהוא חשוב במסגרת תפיסתו. יש הרבה מאוד דברים שהזווית של הבעל והאישה שונים. כמעט בהגדרה. כל כך הם שונים, בעצם דבר שהם גבר ואישה. ובסופו של דבר יש שם הבדלים בין גברים לנשים, אבל נוסף על כך, יש הרבה אירועים בחיים, שאירועים משמעותיים ביותר, שהזווית ההתחלתית היא ודאי שונה מהגדרה. ניקח דוגמה, לידה. זה כמעט בהגדרה עובר האישה שונה משזה עובר על הגבר, וזה עוד יותר נכון, כשהיה סכנה קשה של... שגם נמות בתוך כדי לידה. בעצם גם את האישה עוברת את הלידה באופן אחר לגמרי, מי שבעל עובר את הלידה. או ניקח דוגמה אחרת. יש בני זוג, ומה שהסובד שכותב את זה, הוא כותב את זה מתוך ניסיון אישי, יש בני זוג, אחד חולה. ברמה מסוימת כמעט יש שותפות. הסיטואציה מגיעה עד נקודה מסוימת, כי אחד משניהם חרדים כמובן מהמחלה וממה שכותב וכולי. בסופו של דבר, אחד הוא גם האובייקט. אחד, מחיות, אם הבעל חולה או אם האישה חולה, אז הבן זוג יישאר אלמן או אלמנה, אבל החולה כמובן מרת מצב אחרי פטר מן העולם, אז יש פה אסימטריה מובנית קשה. ועוד כהנה וכהנה, זה באמת מיסיון אישי. אשתי ישבה שבעה לפני חודשיים. ברור שאני אעשה עוד כמה שיותר להרגיש להיות אמפתי, אבל אתה מקום אחר לגמרי, כי מערכת יחסים, החברה שעוברת עליה שונה לגמרי מי שאתה מסוגל לחדור אליו. ניקח פסוק בשיר השירים. מי תלך כאח לי יונק שדי מי? צעך בחוץ ושכחה גם לבוזים. מה כתוב פסוק? אני מאחד לבעל שיהיה כמו אח שלי. זאת אומרת, כאילו מה, הבעל מערכת יחסים יותר קרובה. זה נכון, אבל יש בכל זאת משותף עם האחים שאני עם הבעל. יונק שדי מי? כל מיני חוויות קמאיות מהילדות. אדם יש חוויות, כל אחד יש חוויות ילדות שאין לבן הזוג שלו. אתם נפגשים בגיל 20, או 24, או 30, נפגשים בגילאים מבוגרים יותר. אז לכן, אז ודאי שיש איזו אסימטריה מובנית בקדת המוצא. השעה הגדולה היא, האם האסימטריה הזאת היא רעמת, האם השותפות אחר כך כאילו מצליחה להתגבר ולחפות על זה. דהיינו, נכון שאישה חוברת לידה שונה מגבר, אבל זה ברמה מסוים. ברמה שנייה, משתפים וכן מגיעים את הנקודה, או שבסופו של דבר מה שלא נאמר, החוויות הן אחרות, ומבחינתו זה בגלל שבאיזשהו מקום לא ניתן לשגיע לשותפות בית מלאה, ואז הגירושים ולמה כך שהשותפות היא אף פעם לא מלאה. טוב, הצגתי פה שני מודלים, שתי תשובות לנקודה הזאת. יש, כמובן, ברמה הכי פשוטה, זה מה שמעתי בהתחלה, שלא רוצה כנס הערב בגלל ההרצאה השנייה, אבל ברור שניסויים מתחילים וגומרים בהסכם. אז עשינו הסכם, אפשר גם בשום מקום לפרום אותו. יש לה סופית שגם פה גם נקודה אחרת שרק אזכיר אותה בקיצור שוב בגלל חוזר שאני אגיד ששם, במידה ויש קדושה בנישואין ולכן אי אפשר, זאת גישה קתולית בעצם, שנישואין הם איזושהי פעולה קדושה ולכן לא ניתן לבטל אותם. אז נדבר פה בהרחבה על מושג חילול הקדושה, שיש מושג של מעילה וחילול הקודש ויהדות הקדש יוצא לחולין, ומי שרוצה תקרוא את זה, זה עמוד 70 ואילך במדורה הזאת. זו נקודה אחת, אולי הנקודה הראשונית. כמובן, אני רוצה לחזור גם על הדברים הפשוטים יותר, אלו שהבבנאל והאחים והאחים כן מדברים עליהם, העניינים פשוטים ומובנים מהם, בכל זאת אציין אותם למען שתהיה תמונה שלמה. יש גם נקודה נוספת, מערכות היחסים, בגלל מה שתיארתי קודם, שהשותפות המלאה שאמורה להתקיים, קודם תיארתי את זה, אז אם צריכים להגיע לכך, אז יש לגיטימציה לפרק את זה. אבל, וזה בעצם תשובה של מקום רבי עקיבא, שבצח עיניים, כמו שאמרתי קודם, זה בעצם מעיד על כך, עצם היכולת לחשוב עיניים, אינה מעיד על שהוא חוסר הגל, אבל יש כמובן גם ברמות הפשוטות יותר, שבגלל הקיובה, אם לא מסוגל מסתדר, אז פשוט זה גיהנום. זאת אומרת שאנשים לא מסתדרים וחיים לחיות בצפיפות כזאת ובאינטימיות כזאת, כשלא מסתדרים, אז פשוט הסבל הוא רב מדי והקושי גדול מדי, וככל שמודל הנישואים, כזה המודרני, פחות מדגיש את התועלתנות, אלא מדגיש יותר את הקרבה הנפשית, הרומנטיקה, אז כמובן, כשזה לא עולה, אי אפשר להיות בקרבה כזאת, ואז כמובן סובים יותר, וזה כמה שהם מדגישים שם, שהמודל שלא מאפשר את זה, יוצא פשוט גיהנום למי שתקוע שם, והדברים כאן נכונים, הם פשוט הם גם די פשוטים. טוב, הנקודה השנייה שאתה עבור אליה, זה מודל הגירושין. כשאתה מודל הגירושין, אפשר להתייחס משני כיוונים. כיוון אחד, העובדה שהאיש מגרש ולא האישה. העובדה השנייה, שמגרשים בספר ולא בדברים אחרים. או אם אני אומר את המשפט הזה במזווית אחרת, יש שני הבדים מרכזיים, הם גיטין וקידושין. אחד, זה נקודת ההסכמה, אומרת, הצוף הסכמת האישה בקידושין, לעומת העובדה שגירושין בעל כוחה, והנקודה השנייה, שקידושין זה כסף של העובייה, וגירושין הם אך ורק בספר. ואז בעצם אפשר לנסות השאלה, מה ישנה? כאילו, למה אם זה נוצר, זה כסף של העובייה, וזה יוצא בהסכמה הדדית, אז למה זה מתפרק בצורה אחרת לחלוטי? נושא הספר אני פחות אתייחס. אני אתחיל במקודה הראשונה, טוב, בגדול אני אתחיל מהנקודה הבאה, שהיא דבר עם את מפתח העניין, היישום אני מקווה שהוא נכון. התורה מתארת, בפרשת בראשית אם נרצה, שני מודלים של יחסי זכר ונקבה. זה כך, בראשית פרק א', מתואר פחות או יותר האדם, בריאת האדם מתוארת שם כחלק מעולם החי באופן כללי. ביום השלישי הצמחים, ביום הרביעי המאורות, ביום החמישי העופות והדגים, ביום השלישי היונקים והאדם, וזה כל הרצף אחד פלוס מינוס. כן, בהמשך נביאס וקים את חיית הארץ למינה, ואת הבאמה למינה, ואת קיום עשה אדמה למיניה, והיה אלוקים כי טוב, וקים עשה אדם מצמר כדמותיו, וירדו בדגעתם ובשמיים ובאמה ובכל הארץ, כל הארץ ומס על הארץ. הראש מתקבל הוא כך, זה אגב אותה פרשה, אין אפילו פה הפסק פרשה, לא פתוחה ולא סגורה. נברא, בורים את חיית הארץ, את הבאמה ואת רמס האדמה, אז עשה אדם מצמר כדמותינו, וירדו בדגעת הים, אז בג'ונגל, בהישרדות החזקים, האדם יהיה הכי חזק. זאת אומרת, מי יהיה החיה הכי חזקה בשכונה? יהיה האדם. ירדו בדגעת הים ובאוף השמיים. ובאקים את האדם מצמר אצלנו, כי ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, וכבשו הורדו בדגעת הים ובאוף השמיים, ובכל חיה ומסת על הארץ. יש פה קצת שיש פרשנות, האם הפרשנות היא שאדם שואד בכל בגלל שהוא שונה ומיוחודי, או שאינו אותו באיזשהו מקום כי נמצא בתוך... בכל מקרה, מה זו כך? יש מרכיב מסוים בקיום האנושי שהוא נתון, שהוא שייך למערכת הכללית של עולם החי, ובכל אופן, גם אם נסח את זה אחרת, גם נדבר על העולם הנשי בפרט, שיש מערכת יחסים של זכר ונקבה, שבעצם בסופו של דבר מושגים פיזיולוגיים. יש זכר ויש נקבה. בפרק ב' מתואר לא זכר נקבה, אלא מתואר איש ואישה מת, וטוב להיות אדם לבדו יעשה לו איזו כנגדו, ויצא השם קים מאדמה וכו', וקדם שמות, ופשם קים את הדמה, ואימא שם קים את הצלע. זאת אומרת, עצם עצמם בשר ובשרי, זאת יקרה אישה, כי מאיש לוקח הזאת, הכרס ואיש תביא ותימא, ודבק באשתו ואילו בשר אחד. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. עכשיו, הביטוי הזה, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו, בחלק בא לציין את ההרמוניה עם הטבע. כמו שבעלי חיים הם ערומים, ולנמר ולאריה אין בעיה עם זה, אז גם להם חלק מהטבע. אז זה בעצם דבר אחר, שאין להם בעיה אחד עם השני. זאת אומרת שהם, כי פרשית פרק ב' מתאר לא זכר ונקבה, אלא הוא מתאר איש ואישה. זאת אומרת, הוא מתאר שם לא טוב להיות אדם לבדו, מתאר את הצורך בעזר כנגדו, מתאר את העובדה שאיזשהו, כי מאיש לוקח הזאת, לכלות הזוגיות הנפשית, הרגשית, החווייתית, זה פן אחד של הנישואים. יש פן אחר שהוא הרבה יותר ביולוגי. כמו שהוא נטע בכל מין species, בכל מין ומין מבעלי החיים, הוא נטע, זאת אומרת, הוא ברא אותם זכר ונקבה, נטע בהם את המשיכה ההדדית על מנת לקיים את המין. זאת אומרת, בעלי חיים נזקקים זה לזה, כי כמו שהוא נתן בהם את הכוח הזה, את האינסטינקט הזה, או את המשיכה, את האינטואיציה, על מנת שדור הבא של פינגווינים ושל כלבי ים, אז גם האדם, עד שדור הבא של בני אדם, יש גם משיכה כזאת. בין אחרות, כשאדם עומד בחגיגה, שאדם דומה למלכי השם בשלושה דברים, ולבעלי חיים בשלושה דברים, אז אוכלים ושותים כבהמה, מוצאים ראי כבהמה, זאת אומרת, תהליכים אורגניים של אכילה והפרשת פסולת, ופרים ורבים, אם זה נכון, גם כבהמה. זאת אומרת, שהעולם החי, הקיום החי משותף לשניהם. ושוב פעם, גם מי שיבוא ויאמר, האדם שונה מבעלי חיים, אין לי בעיה עם זה. הנקודה שלי היא, הקיום האנושי, או המודל החיבור בין זכר ונקבה, מבוסס על מודל כפול. מודל אחד שיותר אורגני ביולוגי, ומודל שני שהוא יותר כמו רגשי נפשי. ובמידה אחרת, מודל אחד, האדם באמת, כשמשתמשים בצוות זכר ונקבה, בעצם האדם כובש. נכון, הפסוק שם בפרק א' מדבר וכבשוה. וכן, חזרו עם דקו שאיש לכבוש ודקו שאישה לכבוש, שזה בעצם מה שהתגלגל אחר כך התובנה של פרויד שהפעולה המינית היא בעצם פעולה אגרסיבית. זאת אומרת, זה כיבוש, דקו שאיש לכבוש, כי זה בעצם הפעלת כוח, יש איזה הפעלת כוח מצד הזכר. ולכן ברמה אחת, באמת האיש לוקח את האישה. או ברמה אחת, אני יכול להסתכל על זה כסוג של קניין וכיבוש ולקיחה. ברמה אחרת, זה כמובן שותפות של עצם מעצמיים, דותו את הדם ודאי סלו איזה כנגדו. יש מודל אחד אישי, חווייתי, רגשי, יש מודל אחר, שבטר ביולוגי, שבו באמת יש השתלטות ושליטה. ושניהם יש מקום קיימים, שניהם אמיתיים, זה לא או זה או זה. כמובן מרת, ואוסוביץ' כתב את זה המון מסביב הנושא הזה, המגמה היא לקחת את האחד ולהעלות אותו ולשנו לגאול אותו. זאת אומרת, וכמובן אנחנו מאמינים בקידוש החומר או בעובדת אחרת, שגם דרך הפעילות הפיזית, גם דרך הזיקה המינית, ובאמת שזה לא יהיה אך ורק דרכו שיש לכבוש, אלא שזה ביטוי למערכות יחסים של קרבה והדדיות, וזה יהיה מרד ביטוי לשותפות שביניהם. כל הדברים הללו מאוד נכונים וחשובים, אבל הניסויים מבוססים בעצם על הרמה הכפולה הזאת. זה מה שקורה, זה בעצם הכפילות של קידושים ונישואים. יש בקידושין, הקידושין זה שלב הקנייני, והנישואין זה שלב האישי. אם תרצו בקידושין, יש מסלול של קידושי כסף, יש מסלול של קידושי ביה. שאחד בונה יותר קניין, ושני בונה יותר שותפות והדדיות, וכן הלאה. עכשיו, כאן כאמור, יש לנו בעיה בעצם הגירושין. מדוע? כי האיש מגירש ולא האישה. כאשר, כמו לגבי הקניין, אז התשובה נדמה נעוצה במודל הכפול הזה. ואני אומר את זה בשתי ניסוחים. ניסוח אחד, הגירושים בעצם צריכים להתיר את שני המרכיבים הללו. צריכים להתיר גם את המרכיב האישי, ההדדי של השותפות. ומצד שני, הם גם צריכים להתיר, עכשיו זה יכול להתפרק מאליו. בעצם הריחוק הנפשי, ופחות בשיעור היומי שלי, אני הדגש את זה, חזור להדגש, ואני מקווה שגם משהו מתחילים זה אלא מדי פעם, שעצם המציאות שגירושין, כמו שחופה איזה מציאות, גם הניכור שבגירושין איזה מציאות. אז כיוון שאתה עיניו לגרשה, שמן הבא לאוכל פירות, דהיינו, הנישואים מתפרקים על ידי הנתק הנפשי שמסביב לגירושין, זה בעצם, אפשר לומר, שותפים, או ייתכן ששותפים זה גם הבעל וגם האישה. מאידך, הפן של הקניין, זה בעצם נתון, זה מדבר נתון לבעל. דהיינו, הבעל יכול לגרמת, המעט לגרש, צריך שהוא ישחרר את שני המרכיבים. המרכיב אחד יכול להתפרק, בקשב יש מקום בדדיות, אבל המרכיב השני לא. ולכן היא לא מגורשת, עד שהבעל יסכים, כי הפן הראשון תמיד יהיה קיים. לחילופין, וזה חוזר לשאלה הלכתית משמעותית, אם נקבל, ודיברנו על זה בשיעור כללי לגבי שליחות קבלה בדף כ"א, ולגבי בשיעור כללי על החבר'ה לגרשום, שאולי בגירושין עצמם קיימים שני מסלולים. מסלול אחד של גירושין בהסכמה או ברצון, ומסלול שני שגירושין בעל כוחה. ושזה לא יכול שיש רק גירושין בעל כוחה. שבעצם יש את המסלול של השליחות קבלה, שאישה שותפה למהלך, וזה מה שבנו גרשו בעצם דרש אחר כך תמיד. בגמרא לפחות זה מופיע בחלק מהמקרים. יש מסלול שני שזה גירושין בעל כוחה. שזה בעצם אומר, הולכים או זה או זה. או זה מתפרק מהדדיות, בעצם מפרקים את המודל השני, או אם זה לא הולך בהדדיות, כי אין נכונות לפרק את החבילה, אז הוא יכול לבטל, הוא יכול לשלח, כי לא יש עדיין את הקניין. אלו שתי הצעות כאמור, מרת, לא אגיד שזה פותר לגמרי את כל הדעה, מה שאני ודאי לא, לא רוצה להתייחס כרגע, כי זה נושא למשך השבוע, אני חושב, אני ודאי לא בכרגע להסביר, לומר שזה מוצדק, הפעלת כוח היא לא מוצדקת. אז לכן, סרבנות היא תופעה פסולה לחלוטין. וזה בגלל, כי אם אני צודק שזכותו של הבעל לגרש בונה כך שהוא דרכו של איש לכבוש, יפה מאוד, זה מתאר מציאות, זה לא מצדיק את השימוש בה כמובן. ולכן את העובדה שבפועל זה תלוי בו לא אומר שהוא יכול לעשות בזה שימוש כוחני או לא לגיטימי. עכשיו מוסרית פה היא אחרת לגמרי, זה כרגע על מודל שנבנה. נדמה לי כמו שזה יושב הנקודה הזאת, זה נכון שזה עומד באיזה מתח עם התפיסה בת ימינו, שמידה רבה הוא רואה, הוא נוטה לראות בניסויים, אך ורק את המודל השני, והמודל של היום, פחות זה המודל של בן גרשם אולי, ובוודאי, ודאי המודל המודרני מדבר על שותפות בלבד, ואז יש קושי לעכל את הפן הקנייני, כיבוש הקיים, אבל פה אני חושב שההלכה בעצם מדברת על כך שיש שני מסלולים בעסק הזה, והנקודה הזו משקפת כמות שני מסלולים שאו צריך להטיל את שניהם ואתה את השני תלך רק בבעל, או שזה כמו מקביל ואז יהיו שני המודלים. למה מגישים דווקא בספר הזה? אני בוחר קצת להתמקד, אני כן אפנה אתכם שם על אולי הבבנו על החינוך על שניהם, אני כבר לא זוכר. הם מדגישים א' כל, הם מדגישים את הצורך הקשות, כי אחרת הם פחדים מזנות ממוסדת. אם אדם יוכל לקדש אישה בפרוטה, ויוכל לעשות את הפרוטה ולהתגרש, אז פחדים בעצם מסוד הזנות. שהכל יהיה, תיתן פרוטה, תחזיר פרוטה, וככה, אם אתה תגיד, זה סיפור מאוד מסובך ובעייתי, אז הם מניחים, באמת, שצורך הגיוש בספר מקבע את הקביעות, ולא מאפשר בקלות, זאת אומרת, בעצם תזה חברתית יותר, שני אתם מדברים כך שצריך יוחסין, צריך איזה רישום ותיעוד לצורך יוחסין, שזה שוב פעם, זה נוגע לא לזוגיות, נוגע יותר כמו לייחוס ולמעמד האישי. יכול גם להיות שספר מאפשר שני מרכיבים הללו. זאת אומרת, אמנת, אמנת, המודל של הספר מאפשר להתייחס לשני המרכיבים שסיברתי קודם, ודיברנו על זה בשום הלכתיים בהרחבה, אמרת שיש בעצם הכתיבה והנתינה עם שני מרכיבים שונים. יכול להיות, אני לא... אני רוצה להגיע פה לנקודה האחרונה שיכול להיות שהיא בעצם נושא לשיחה נפרדת. אני בכל זאת אצרף אותה פה, אומרת פשוט שדוק שבדברים מהביטים מחשבתיים של נישואין, אז כמובן שצריך להתייחס למה מדף צדיק. פה אני אפתח במשפט הבא. אנחנו למדנו גיטין חצי שנה, יותר, 7-8 חודשים. אנחנו עוסקים יום-יום, ידי חתימה, ידי מסירה, לשמה, את המילה מסר אישי אמרתי מאוד פעמים בשיעור שלי, ועוד כהנה וכהנה, ושליחות לקבלה, ושליחות להולכה, אמרת, וכו'. באיזשהו מקום צריך פעם אחת בשנה לפחות לקחת 3 צדדים אחורה, ולבין מה מדובר. אנחנו עושים הכל ברמה מופשטת, הלכתית, משפטית, וזו מסכת יפה, מילה למדנות, ומדובר בחיים שנהרסים. מדובר בטרגדיה. זו מסכת שכל כולה טרגדיה. זו מסכת שכל כולה חלומות מנופצים. לא נחזור למסכת קידושי. נחזור, כמו שרב ברכות, החתונה, מסיבת אירוסין. אנשים מתחתנים, מחליטים לקשור גורלם ביחד. הם מחליטים להתחבר מתוך חלומות משותפים, מתוך תחושה, כמו שאני קודם, ששותפות מלאה, ורוצה שותפות מלאה, ורוצה להקים משפחה. כל אדם שמתחתן, חולם ומאמין מאוד ש... הוא חולם חלומות, אומרת, להקים אשתו, אומרת, נכדים, ומת, ושב בכיסא נדיים, מאחדים הברכיים במשותף, ומת, לשנות את העולם ביחד, ומת, זה חלומות משותפים, זה נכונות להדדיות. משהו לגירושין, שהסיפור הזה מתנפץ על סלי המציאות הקשה, הזוגית הקשה, זה פשוט שברי חלומות. אנחנו עוסקים פה בטרגדיות. יוני יושע שם, אז זה יפה מאוד לדבר את כל המדנות ואת כל הביסקאיות, אבל זה הכל מופשט, כאילו, איש הלכה פה נותן לנו עולם אידאי, אבל כשהם יודעים על האידאי הזה לתוך המציאות האנושית, מציאות קשה, כואבת, כמו אומרת, משפחות מתרסקות במסכת הזאת. אז קודם כל, יותר מכל דבר אחר, בואו רק נזכור ונפנים את זה. המסכת אולי חשובה מאוד, ובלי מסכת הגירושין, החיים יהיו פי מאה קשים יותר, וזה לא עשה טוב לאף אחד שאי אפשר לברוח מציאות זוגית קשה. אבל ההכרה שהגעת לנקודה הזאת היא טרגדיה. היא טרגדיה עצמה, וככל שאדם מרגיש שברוך השם, וזה לא מובן מאליו בכלל, שהוא זכה לזוגיות טובה, והוא זכה באמת להקים, כבר אברהם אבינו שמתאר את היחסים המופלא שיש לו עם שרה אמנו, כל שאדם מרגיש את זה, ומרגיש כמה זה זכות, אז ככה הוא צריך להבין כמה המסכת היא קשה ליקוד בכלל נפשית, היא עוסקת במציאות קשה ומרה, ולומת, היינו עושים את הימיים שלושה אלו של השיעורי סיכום, לא משהו דבר סבנות, שזה טרגדיה בתוך טרגדיה, אלא אל תדבר אפילו על טרגדיה שגירושים בהסכמה מת ובהדדיות, זה צריך לקחת פסק זמן ולחשוב מה עשינו פה שאני אומרת. הדברים האלו הם מאוד... זו מסכת שמזבח מוריד עליו דמעות. והמזבח מוריד דמעות. ובא נשכח את זה. אנחנו עוסקים פה באמת במציאות שאפילו מזבח מורה אותו כקירוי לבכי וכו'. בעקבות זאת, דבר כרגע על דרך החיוב, לא דרך השלילה. הבסיס דיברתי כל של זוגיות, שותפות וכו'. הבסיס שדבר הזה הוא בעצם בשניים, או לפחות בשניים נגיד. א', זה יכולת הוויתור. שני השם הם ביחד, המנת שהם יוכלו להיות אחד, כמו שתארתי קודם, המנת שהם יוכלו להכיל אחד את השני, אם כל אחד יגיד, אני נשאר כמו שאני, ולא עושה שום שינוי, ושום לא מתגמש, ולא משתנה, ואתם אין יכולת לוויתור, או לאיזו הקרבה מסוימת, בסופו של דבר, שניים, אי אפשר לקחת שניים, להכניס אותם למשבצת של אחד. כל אחד תופס משבצת משל עצמו, וכל אחד ימשיך לתפוס אותה משבצת, ולא יוותר, ולא יתגמש, בסופו של דבר, אז לא יהיה מקום במשבצת החדשה לשני המשבצות הקודמות. נישואים טובים, נישואים לדרך החיוב, מחייבים את היכולת, את יכולת הוויתור. לא מזמן אמרה לי זה מישהי, מתחום בריאות הנפש, שדעתה למה אחוז הגירושין עולה... אם נניח שהוא אכן עולה, זה בין היתר, לא בגלל שפעם היו נורות חלטות אחרות, שהחינוך היום מדגיש יותר את ההגשמה העצמית, וכל מה שמגיע לי, מגיע לי, ואם אדם מחנכים אותו יותר, או נוטעים בו ציפיות שכל חלומותיו יתגשמו, ונוטעים בו ציפיות שהכל מגיע לו, ופחות מקריבים, פחות מחנכים בכל המישורים, במישור האישי, במישור הלאומי וכו', להקרבה עצמית ולוויתורים. אז אחר כך כמובן שזה קשה אחר כך להיכנס בנישואים, כי כל אחד מצפה שהחיים שלו לא ישתנו בשום דבר, ושהוא יעשה את כל מה שהוא רוצה לעשות תמיד, והוא לא צריך לעשות שום מחיר. זאת אומרת, מי שהתחתן ולא יבין שמדי פעם הוא צריך לוותר לא רק על כדורסל מוצאי שבת, אלא גם בסדר ערב ביום שלישי, כי לאשתו יש חתונה של חברה קרובה שלה, ועוד מיליון דוגמאות פחות טריוויאליות. אם אנשים לא מפנים את הנקודה הזאת, זה אף פעם לא יסתדר. כל אחד יגיד, אני לא משלם שום מחיר על השותפות, לא תהיה שותפות. זה מחייב ויתור, זה מחייב... כן, בסופו של דבר, הוויתור הזה מביא אותך למקום הרבה יותר טוב. אתה יוצא מזה נשכר באלף אלפים. אבל נדרשת היכולת לוויתורים על מנת שהעסק יתו, אמרת לי השותפות, זאת אומרת שיש מחל משותף רחב, אבל זה לא מחל משותף של 100%. זה לא מחל משותף של 100%, אז צריך בסופו של דבר לוותר על 20% שלא חופפים, וליצור את החלפה של 80% כפול 2, מבלי יכולת לוותר, בסופו של דבר לא... וכן מזבח מודבור, אדם, מה משמעות של מזבח? עכשיו אדם מקריב. וכמו שם, מה מתאר שם שמזבח זה הקרבה, מזבח אדם אומר, אני מוסר את שלי לגבוה, אז המזבח הוא בעצם מבין את הסוד של הוויתור ושל הקרבה עצמית. אז אחרי הניסויים בדרך כלל מתרסקים על זה שלא מוכנים לוותר ולא יודעים למסור לאחר. אז כן, המזבח הוא זה שמוריד את הדמעות. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא ה... ואני לא יכול להדגיש את הנקודה הזאת מספיק. כשמה ביטור, אני מתכוון, לא רק את הדברים שחשובים, אלא גם להבין את השני, להבין את המקום שאני בא ממנו, להבין את הצרכים, וגם זאת אומרת לוותר דברים משמעותיים, דברים על מנת שכמום, המחם שותף, הוא יהיה זה שיבוא לידי ביטוי. לידי ביטוי. הנקודה השנייה היא השיתוף. ואז הכל נחזור להדגיש את זה. זוגיות אמיתית בנויה על שותפות. עכשיו, שותפות, אז קודם כל אומרת, אם אמרת את הנקודה שמעתי קודם, שאדם רואה את טובת השותף לנגד עיניו ולא כטובתו, אבל יותר מזה, זה אומר, שרואים את העולם, שבעצם פועלים על מטרות משותפות. אבא שלי מצטט, אני לא זוכר בשם מי זה, איזה סופר צרפתי שאמר, שאהבה זה לא כשבני זוג מסתכלים אחד על השני, אלא כששניהם מסתכלים ביחד על העולם. זאת אומרת, דרך משקפיים משותפות שהם מסתכלים על העולם, לא ככה מסתכל על השני. והסיבה פשוטה, כי כשכל אחד מסתכל על השני ואוהב אותו ומחייך אחד על השני וקורץ אחד לשני, אז מדובר בשני אנשים שונים. כשאנשים אנשים מתייצבים מאחרי אותה זוג משקפיים, אז הם שותפים שמסתכלים על העולם כשותפים. וזה עומק ה... זה בעצם עומק ה... כזה אהבה, נקרא לזה עומק השותפות. שביר... עכשיו, מה זה אומר? זה אומר גם אופי משותף, אופי דומה, ואני אומר משפט הזה עוד רגע, זה גם אומר חלומות וערכים משותפים. ותמיד הדילמה, והחבר באמת יעץ הרבה פעמים השילוחים, אז הרבה פעמים זה הולך ככה. אני מאוד מאוד אוהב, יש לנו כימיה מצוינת, אבל אנחנו מקומות אחרים מבחינה דתית, מבחינה ערכית, מבחינה השקפתית, או הפוך, אנחנו מאוד מאוד, כי מאוד מאוד מדבר אליי מבחינה השקפתית, ערכית, מבחינה נורא ערכית, ומבחינה דתית אני בדיוק כמוה, אבל אין כימיה. אז התשובה היא חד וחלק, לא זה טוב ולא זה טוב. צריך ששניהם יהיו, צריך התאמה גם באישיות, וגם ב, וגם ב, וגם בערכים ותפיסת העולם. אתה רוצה שותפות אמיתי, עכשיו, האדם יצור שקיים במוח וקיים בלב. האדם יצור שקיים ברמה חווייתית וברמה שכלית. יצור ברמה אישיותית וברמה ערכית. רוצה שותפות מלאה, עכשיו, צריך לדאוג ששני הזו יעדו בכאן אחד. אני לא מתכוון פה, שאני צריך להתרתן עם מישהו שיכול להיות החברותה. ושזה, באמת, אני מאוד התארגים את ברכות או פסחים, שזה יש חברותות. אני מתכוון שהגישה לחיים, את הגישה הערכית הבסיסית. אז כן, אז אדם שהוא בשמאל יכול להתחתן עם מישהו בימין, להפך, הוא מותר להתחתן עם שמאלנית או ימנית. אדמר פסחים רק אומרת שגוץ לא יישא גוצה וארוך לא יישא ארוכה, אומרת, אבל שמאלנית וימני אדמר לא אומרת. אבל זה בגלל שאתה יוצא מתוך הנחה שבסופו של דבר זה לא הדבר הכי חשוב בחיים באמת. אם אדם חושב שימין ושמאל זה המרכיב הקריטי בחיים, הוא צריך להתחתן עם מישהו שבאותה משבצת. כי מי שכל חייו סובבים מסביב לעמדה הזאת, אז לא חתכם מישהו חושב שהוא... מה זה ככה? אם דתי וחילוני, יש עוד בעיה, זה או בעיה דתית או בעיה בזוגיות. זאת אומרת, אם אתה חושב שזה הדבר הכי בסיסי בקיום שלך, אז אז כך, אם דתי מתחתן חילונית, אחד משניים, או שלא חושבים שזה הדבר הכי בסיסי בקיום, ואז זאת שאלה כבר דתית, או שחושבים שזה הכי בסיסי בקיום שלך, לא צריך משותף לזוגיות שלך. מה זה בעיה בזוגיות? אז תראה, אדם צריך להתחתן בדברים שהם קרדינליים לעולמו. כמו, אני חושב שימין ושמאל זה לא דבר קרדינלי, אבל מי שחושב אחרת, אז צריך להנהל בהתאם. אז לכן, כי כאמור צריך שותפות מלאה, וגירושים זה בעצם התפקות השותפות הזאת, או שבעצם השותפות לא... אף פעם לא הייתה בעצם קיימת עד הסוף. אז זה שותפות במה האלוקית, ואני אומר, מי שיש שם את הפסוקים, לפחות איך שאני מבין אותם, שרה מבין את הבאים שרה, וזה זכר, זכר שאתה עושים מדהים, ששרה עוזר איתו מחרן, מיוקזדים לחרן, מחרן לארץ ישראל, לארץ ישראל היא עוברת והיא סובלת איתו, כל הסבל המשותף, על מה זה בנוי? החלום משותף. אמונה יוקדת באותו חלום, ו... עכשיו, הדבר השני כמו, זה לא רק החלום המשותף, הדבר השני כמו זה האישיות המשותפת. אני אשתדל להדגיש את זה גם דרך התוצאה של זה. דיברתי על ויתור, דיברתי על שותפות, מה שהולך יחד עם השותפות זה חשיפה. זאת אומרת, שבני הזוג שקופים אחד לשני, זה מתבטא ברמה גם הפיזית, שקיימת שקיפות פיזית, והסיבה היא מהסיבה הזאת. אדם לא... האדם מגופו לא מתבייש, לא מרגיש, לא מרגיש, לא, אדם לא מרגיש מתח עם גופו. אז כאן אומרת, הניסויים מבוססים על חשיפה פיזית, וכבר מברכות יש את הביקורת חשיפה לפרסיים שישים את מיטותיהם עם בגדים, כי זה בעצם אומר שאין שותפות ואין חשיפה, אבל מה שנכון ברמה הפיזית, נכון פי מאה ברמה הנפשית. זאת אומרת, החשיפה הדדית, היכולת השיתוף, אתה יודע, הדוגמה הזו של שון הרע, שיש דוגמה מאוד, מאוד חזקה, אבל זה נכון לגבי, אדם חייב להיות מסוגל, לתת חשיפה, אם אדם נושא לקבוע איזשהו... איזשהו סוד עמוק, אני לא יודע מה, הוא חבר באיזה מחתרת או משהו כזה, והוא לא משתף את אשתו, אז זאת בעיה קשה מאוד. או להפך, אומרת, או אם... זאת אומרת, נקודות בסיסיות שאדם לא רוצה לשתף, אבל שיש גם בחשיפה, אז גם בשותפות, כמובן, שותפות שלא תגיע למיצוי, בסוף תגיע לזה... שמסבך מוי דמעות. אז אני פה דיברתי מכוונה דרך החיוב. אבל היפוכו של דבר, עכשיו, בית שמאי, בית הלל, טוב, עקיבא מדברים על גורמים שונים. אבל במציאות ימינו אין לו גורמים בסיסיים. זאת אומרת, גם חוסר יכולת הכלה בוויתור, בשיתוף, בחשיפה, והדרך... הדרך כמו לגן מצא שבו מזבח לא מוריד דמעות, שבו אתה חי ברוך השם מרד, כשמזבח שמח ורוקד איתך, זה לעשות את העבודה בתכונות, עכשיו זה לא תמיד קל, זה נשמע נורא רומנטי, כאילו קל מאוד פה לדבר על זה, זה הרבה מאוד דורש, הרבה מאוד עבודה, בסופו של דבר, אנשים מגיעים משני מקומות שונים, מרקע שונה, מבתים שונים, מאישיות שונה, והם גם עם מגדר שונה. בהגדרה יש איזה פער לא מבוטל מנקודת המוצא. גבר גבר ונקבה היא נקבה. יש פער לא מבוטל בנקודת המוצא בסיסית. וזה דורש עבודה. זה לא עבודה קלה. וצערנו, עובדה שקיימת ששיעור הגירושין הוא לא מבוטל, זה מידע שלא לא, לא, לא תמיד קל לעשות את זה. אדם מרד צריך להיות מסוגל להבין את השני, להבין אדם שהוא שונה ממנו, כמו הרבה פעמים מראש נמצא במקום שונה. אתה צריך להבין את השונה, צריך אורך רוח, שמע איזה פיצוץ, איזה בעיה קטנה, זה לא סוף העולם, אז סופגים, בולים, לומדים להתגבר, ממשיכים הלאה, וכן הלאה. מה שמוכר לכולנו ברמות הקטנות מחברות ומחברים, בהתנצלות ובעוצמה הרבה יותר גדולה, וצריך פשוט, אדם פשוט צריך להשקיע ולהבין את החשיבות של להיות מסוגל להתגבר על מכשולים ותקלות, ולהבין את השני, ולהבין שכן הוא צריך, הוא צריך גם כן מרת, הוא צריך גם כן מרת לעשות את הוויתור, וכמו זה לא תמיד זה קל ולא תמיד זה פשוט, וכל אחד נברא עם איזו אגוצנטריות בסיסית ואיזה אגואיזם בסיסי, וצריך היכולת פה, וגם אדם נברא גם עם רצון לתת, עם רצון להשפיע ולקבל, צריך לדאוג לתת לכוחות הטוב שבאנו, לכוחות הנתינה, את הביטוי, ולעשות כמו את המאמצים. זה בהחלט אפשרי, וברוך השם, ברוב המקרים זה מצליח, אבל זה דורש, כמו קודם בחיים, אנחנו נשקיע ולדעת מדי פעם מתגבר ומשיך קדימה, אבל אני אומר, זה הדבר הקריטי ביותר, מרת, כי אני חוזר לנקודה שפתחתי את הקטע הזה, ובזה נסיים, קל מאוד במסכת גיטין לשכוח מכל זה. ויתרה מזה, אומרת, הרבה פעמים גם הולכים לראות גט, באמת, הולכים גט בבית דין או משהו כזה, אז זה מאוד טכני ומאוד, הרבה פעמים גם הם מגיעים למעמד הזה אחרי שסחוטים כבר נפשית מכל ההתנהלות, ודיינים מאוד מקפידים על כל מיני פרטים הלכתיים שקצת מדגישים את נקרא הזה, את הצד הפורמלי על פני הצד הרגשי. אז הייתי שמח יותר עם גם המעמד הפורמלי היה מבטא את הצד הרגשי, לפחות בלימוד. אז בלימוד אז אנחנו קצת קצת מתוקים במבקשי פניך, מי שקרא, אז יש איזה דיון על השעה הזו בלכות עבדים, שהנתק בין הדיון הלמדני מרת תיאורטי לבין המציאות, לבין המציאות, מה זאת אומרת מבחינת המציאות הקונקרטית. רק ששם, באיזשהו מקום, אנחנו אומרים, אז למדנות יפהפייה, ויש המון המון סוגיות יפות בבריכות עבדים, ואנחנו אומרים, במציאות בעצם התנתקנו מזה. אז זה סוג איך שאחרת, אבל זה דווקא בגירושים, שאנחנו לא התנתקנו במציאות. זאת אומרת, בניגוד לעבדים, או בניגוד לכל מיני תחומים אחרים, ההלכות הללו הן מאוד אקטואליות ורלוונטיות, ושזה גם הגענו את השיעורים במשך השבוע. אבל דווקא בגלל זה מרת, אז מותר וצריך ללמוד מסכת גיטין בתור תורה לשמה ולהבין את הדינמיקות שמאחוריה. אבל בסופו של דבר מרת, מסכת עצובה מאוד, מסכת נוגה מאוד, מציאות קשה מרת. המסכת גם חוסכת לנו את זה עד ממש לשעות הסיום שלה. אבל לשעות הסיום שלה מדברות על מזבח שמוריד דמעות, זה צריך לתת לכולנו איזשהו מקום לעצור. אז נכון, התפתחתי בזה שיש לגיטימציה ואנחנו לא כמו קתולים, אבל אנחנו גם רואים בזה איזשהו כישלון וטרגדיה, ובזה מרת כמו זה, טוב, אני אסיים בדבר טוב לפחות. אז הרב הסובד שכותב הזה ש עם הקדוש ברוך הוא, אז הפסוקים אומרים מרת בשר ודם המזבח מוריד דמעות, אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו לדידו, כי אם הקדוש ברוך הוא אין את הפן שלא שותף לו. בכל מקרה, גם אם לא מקווים את התזה שלו, אפשר כן לומר שהמזבח מוריד דמעות, אבל לפחות מה תכסים לישראל הקדוש ברוך הוא, איזה סתם כתות עם חיר משהו שיחתיר ממנושי, כי לפחות אם הקדוש ברוך הוא, אז אף פעם אין דבר כזה גירושין, אלא יש מקסימום השעיה, פסק זמן, אבל סופו של דבר אומרת זה איתן נחזור אליו. אז בעזרת השם מסכמת לעסוק בקידושין ולא בגירושין, לכתוב כתובות ולא גיטין, אבל כשאנחנו יודעים לעסקת גיטין נהיה מודעים גם למדל.
אני לא רוצה לחשוב על הקשר. הקשר הוא שהם גירושים לא לגיטימי, אז מסב אדם לא, אבל בעצם זה משהו אבסולוטי מדי. אני פה באמת ניסיתי להציע לשני הכיוונים, אני מקווה, או כזה או כזה, או שצריך לפרק את שניהם, או שכמו שאתה אמרו,
אני אומר שצריך לפרק את שניהם, אני אומר שצריך לפרק את
לא פנה שזה לא חמש אותה.
מה? אני עזר אותך. תזור אותי. מה אני עזר? תזור אותי. לא מתוכנן שיעור על הפרקטיקה של מבחינת הגט?
חשבנו לעשות את זה בסוף שזה לא הסתיים את המדיאט. דיברת באחד הדיינים, הוא אמר, הוא לא יכול להגיע מתי שרצים לו, והוא לא מוכן. הוא מוכן בזמן קיץ לו, והוא מוציא.
זה היום הישיבה?
אני יכול לדעת.